ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף פי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מסוף פי א' עמוד א'. נותן אדם מעה, סכום כסף, לחנווני ולנחתום, כדי שיזכה לו עירוב. דברי רבי אליעזר. לפני לרש"י, נותן אדם מעה לחנווני שהוא מוכר יין, ודר עמו במבוי, או לנחתום, מוכר כיכורות, ודר עמו בחצר. יש לשים לב על רמת הדיוק שיש ברש"י, כשמדובר במבוי, אז מוזכר מכירת יין, כי לשיתוף מבואות ראינו בדפים עברו שאין הקפדה דווקא על פת, כי שיתוף מבואות אינו משום דירה. מה שאין כן, כשמדובר בעירוב חצרות, מוזכר פה מוכר כיכרות לחם, כי חצר, עירוב חצרות, עניינו הוא דירה, ומקום דירה של אדם, יש דעות שראינו שזה נקבע על ידי איפה שהוא אוכל, והעיקר האכילה הוא לחם. בכל אופן, אנחנו נמשיך ברש"י. ראינו את הדוגמה של נתינת כסף לנחתום, שהוא מוכר כיכרות ודר עמו בחצר, שיזכה לו בעירוב עם חבריו. אם יבואו בני המבוי לקחת ממך כיכר לעירוב או יין לשיתוף, יהיה לי חלק בו. אז התנא קמא אומר שכך ניתן לפעול, לתת כסף לאחד מהאנשים האלו, שאם יבואו בני מבוי לרכוש ממך כיכר או יין, הכסף שאני נותן לך יאפשר להיות לי חלק בעירוב. נמשיך במשנה, וחכמים אומרים לא זכו לו מעולותיו. וכאן אנחנו שוב פעם נפנה לרש"י ונציין שכל מילה פה ברש"י הוא מבוסס על המשך הגמרא, ובכך יש משנה חשיבות לרש"י הזה. לא זכו לו מעולותיו. אז ראינו אדם שנותן כסף לאנשים האלו ספציפי, חנווני או נחתום, והחכמים פה אומרים לא זכו לו מעולותיו, שאין מעות קונות. זה שהוא נתן כסף יפה מאוד, אבל הם לא גורמים לכך לקניין עד שימשוך, דהיינו קניין משיכה. ואפילו עירב החנווני הזה לכל האחרים וזיקה גם לזה, אינו עירוב, שהרי לא נתכוון לזכות לו במתנת חינם כשאר מזכים בעירוב, אלא לתנות המאה. אותו אחד ששילם את המאה, הוא, איך אומרים היום, הוא בנה על כך שמתן המאות יקנה לו, ירכוש עבורו חלק בעירוב, וזה לא עובד, כי מעות אינן קונות, והרי אינה קנויה לו. וכיוון דמעות אינן קונות, ראינו מקודם שקניין הוא מתבצע על ידי משיכה, לא על ידי מתן מעות, לא סמך דעתי דהי ולא הביא דעתי לקנויי, ונמצא מערב לו במעותיו שלא מדעתו. ברצוני ללמוד יחד איתכם את התוספות האחרון בדף כתוספת לדברי רש"י. תוספות מביא את דברי רש"י ומוסיף על כך. אומר תוספות, לא זכו לו מאותיו, פירש הקונטרס, ואפילו עירב החנווני הזה לכל האחרים, וזכה גם לזה. אותו חנווני שקיבל את הכסף, גם אם הוא מערב עבור שאר הדיירים, וגם עבור זה שנתן את הכסף, אינו עירוף, שהרי לא נתכוון לזכות לו במתנת חינם כשאר מזכים בעירוב, אלא לקנות המאה. הוא לא התכוון לזכות בעירוב בחינם, הוא התכוון לזכות על ידי כך שהוא נתן כסף, והרי אינה קנויה לו, כפי שהסברנו שמאות אינן קונות. כך דברי רש"י, ובחינם פירש כן, ואפילו מתכוון לו להקנות לו בחינם, ואפילו זיקה לו על ידי אחר, או לקח המאה וקנה לו מן השוק, אינו עירוב, כיוון שהנותן מתכוון לקנות לו מן החנווני, ולא, ואין המאה קונה לו, וכל הזכיות שעושה החנווני שלא מדעת בעל הבית כעביד, ואין מערבין אלא לדעתו. ולשון הקונטרס נמי מוכיח כן בסמוך. כעת עוברים לעמוד ב' ומודים בשאר כל האדם שזכו לו מעותיו. אומר רש"י, ומודים בשאר כל אדם, מפרש בגמרא בעל הבית שאמר לו חברו, הילך מעזו וזכה לי בעירוב, והלך וזיקה לו שקנה עירוב, כאילו זה מועיל, דוהי ואין בעל הבית רגיל למכור כיכורות, לא נתכוון זה, אלא זה שנתן לבעל הבית, לא נתכוון זה אלא לעשותו שליח, ונעשה כאומר ערב לי. וגבי חנווני גופה, היא אמר לה ערב לי, אמרינה בגמרא דקני. חזרה למשנה שאין מערבין לאדם אלא מדעתו. ועכשיו שוב פעם ברש"י, שאין מערבין לו לאדם אלא לדעתו, הלכך גבי חנווני, כי אמר לזכה לי, בניגוד לערב לי, הוא אומר זכה לי, לא נתכוון אלא לקנות ממנו, ולא שמח עליו שיעשה שלוחו, ומעות אינן קונות, ולא שמחה דעתי, נמצא מערב לו שלא לדעתו, אבל אם משך כיכר והניחו אצלו לכך, שליח עשאו. חזרה למשנה, אמר רבי יהודה, באמת ומורים בעירובי תחומים, אבל בעירובי חצרות מערבין לדעתו ושלא לדעתו, לפי שזכין לאדם שלא בפניו, ואין חווין לאדם שלא בפניו. בעניין עירוב תחומין קיים החשש שאם אני מניח עירוב תחום עבור מישהו אחר, אולי הוא לא רוצה בכך, כי הוא רוצה להיות למשל מתושבי העיר, שזה יאפשר לו 2,000 אמר צפון, 2,000 אמר לדרום. אם אני מניח עירוב למשל בכיוון צפון, בעוד נגיד עוד 2,000 אמה, אז זה יגרום לכך שאני לא יכול ללכת לדרומה, לדרום, דרום העיר. אז אולי זה לא ברצון אותו אדם, אז לכן לא מניחים עירוב תחום עבור מישהו אחר, אלא מדעתו, כי יש בזה הפסד. כמו שתיארנו, שהוא הניח את העירוב לצד צפון, אז הוא מאבד את האפשרות ללכת בכיוון דרום. אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו שיטת רבי אליעזר, קניית עירוב מחנווני על ידי מתן מעות בלי משיכה. אומר הגמרא, מי תימא דרבי אליעזר, שהוא אמר שבנתינת המעות זכה בעירוב, הלא משך. נכון, הוא שילם כסף, אבל מעות אינן קונות. אז איך רבי אליעזר אומר שזה מועיל? וכך ראינו במשנה, תנא קמא של המשנה הוא רבי אליעזר, שאומר נותן אדם מה לחנווני וכולי כדי שיזכה לו עירוב. אז השאלה היא שוב פעם, הלא משך, חסר משיכה. אז אם מעות אינן קונות, הוא לא עשה משיכה, אז איך אותו ששילם כסף מתכוון לרכוש חלק בעירוב? התשובה היא תופסת הרבה שורות בגמרא, קצת יותר מאמצע, עד לחצי יותר מאמצע עמוד. אנחנו נראה בהמשך פס כפול, ובתת נושא סלש מבנה שהוספנו בשוליים, אנחנו אומרים שהפס כפול מדגיש הסברים למקור של 4 פרקים בשנה, איך מעות קונות בלי משיכה וכאורה. חזרה לגמרא, השאלה הייתה איך מתן מעות לפי רבי אליעזר מועיל, הרי הוא לא משך את המזון שמיועד לעירוב. אז כמו עונה, אמר רב נחמן, אמר רבא בר עבורה, עברו עשור רבי אליעזר כ4 פרקים בשנה. אנחנו ננסה להבין אותו תוך כדי לימוד המשך הגמרא. תתנן, ב4 פרקים אלו משחיתים את הטבח בעל כוחו. 4 פרקים, רשי כותב, ב4 פרקים דמטרי צבי יוחנן לקמה דמידו בהן חכמים דברים על דין תורה דמעות קונות. אף כאן בתיקון שבת העמידו דבריהם על דין תורה. ב4 פרקים אלו, בפרק אותו ואת בנו בחולין מופיע הרשימה, ערב יום טוב הראשון של פסח, וערב יום טוב של עצרת, וערב ראש השנה, וערב יום טוב האחרון של חג, וערב יום הכיפורים בגליל. אז אלו הם ה4 פרקים. מה זה משחיתין את הטבח בעל כוחו? אפילו שור שווה 1,000 דינר, ואין ללוקח אלא דינר אחד, שאותו לקוח מסר את הדינר לטבח שהוא השוחט, והוא שילם את אותו דינר מבעוד יום עבור בשר, כופין אותו לשחוט. לפי כך, אם מת השור, מת ללוקח. דהיינו, אותו לוקח איבד את מה שהוא נתן. הגמרא שואלת, מת ללוקח? הלא משך. למה אתה אומר שהלוקח מפסיד? הרי הוא לא קנה, הוא לא עשה קניין משיכה. אמר רב הונא, בשם משך. הוא באמת, כן, משך. יחי אימה סיפה, בשאר ימות השנה אינו כן, אין משחיתין בעל כוחו. לפי כך, אם מת למוכר. אמי, למה אתה אומר מת למוכר המשך? לפי רב הונא, העמדנו את המקור הזה בכך שהלוקח משך. אז אם הלוקח משך, למה אתה אומר שאם מת למוכר? אמר רב שמואל בר ליצחק, לעולם בשלום משך. והכה במאי עסקינן, בשזיקה לא על ידי האחר. המקור שלמדנו מקודם, מדובר בשלום משך. אז אם כן, אז איך משחיתים את הטבח בכל מקרה בעל כוחו? אז הוא מסביר שהטבח הוא זיקה לו ללוקח על ידי אחר. כך נסביר את הרישה והספר של המקור. רשי בדיבור המתחיל בשזיכה לו טבח ללוקח בשור זה שווה דינר על ידי אחר. אז נכון, השור שווה 1,000 זוז, אבל אותו לוקח נתן דינר אחד בלבד, והסיבה שהוא מפסיד עם מת השור, כי הטבח זיקה ללוקח שווה דינר של בשר ידי אחר, שמסר השור לאחר ואמר לו זכה לו בו בשם פלוני, והוא לא עשאו שליח לאותו אחר הזוכה בשבילו. לא, אין כאן עניין של מינוי שליחות. אז אנחנו חוזרים לגמרא. דיברנו על כך שלא היה משיכה, אבל בארבע פרקים אלו וזכות הוא לא, כלומר זכות לאדם להוציא מעות ולקנות בשר, אז זכין לא, שלא בפניו. כידוע, הכוח של זכין לאדם הוא אפילו שלא בפניו, כי הדבר זכות. מה הזכות? הזכות הוא להוציא מעות בארבע עונות האלו כדי לקנות בשר. הבן אדם שמח בכך. אז אם הבן אדם שילם, נתן כסף, נכון, הלוקח לא משך, אבל זה נחשב כאילו שלו, לפחות כנגד הדינר שהוא השקיע בו, על ידי כך שהטבח זיקה לאותו ששילם על ידי אחר, שהוא מסר את השור, כמו שראינו ברשי, הוא מסר את השור, את השווה דינר, ואמר לו זכה לו בו בשם פלוני. ממשיך הגמרא, בשאר ימות השנה דחוב הוא לא, כלומר הוצאת מעות זה דבר שהוא שלילי. אומנם יש הכרח לכך, אבל אדם לא שמח בכך, אז אין חבין לו אלא בפניו. אז במצב כזה זה לא מועיב שהטבח מוסר את השור לשם אותו, לטובת אותו ששילם, כי הוצאת מעמות בשאר ימות השנה נחשב חובה, לא לטובת האדם. ורב אילה אמר רב יוחנן, בארבע פרקים אלו העמידו חכמים דבריהם על דברי תורה. אף במשנתנו, הכוונה לרבי אליעזר, בגלל שהעירוב שיעשה הוא תיקון לשם שבת, אז מפני שהוא תיקון שבת, חכמים העמידו דבריהם על דין תורה. דין תורה אומר שמעות קונות. אנחנו נמשיך בגמרא ונקרא עוד פעם, אמר רבי יוחנן, בארבע פרקים אלו העמידו חכמים דבריהם על דברי תורה. אמר רבי יוחנן, דבר תורה מעות קונות, ומבני מה אמרו משיכה קונה, דהיינו משיכה דווקא ולא המעות שהמוכר קיבל. למה צריכים דווקא משיכה? גזירה שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. אם אנחנו נאמר שמתן מעות אינן קונות ופורץ שריפה אצל המוכר אחר שהוא קיבל את הכסף, אין לו דרבון להציל את אותו פריט שעליו קיבל כסף. נסביר עוד פעם, אם המוכר בקבלת הכסף מקנה את החפץ ללוקח, מה יהיה אם יפרוץ שריפה אצל המוכר? הרי המוכר קיבל את הכסף, הפריט לא שייך לו כבר, אז הוא לא יתאמץ להציל אותו מפני הדלקה. זה הסיבה שאנחנו אומרים שדווקא משיכה קונה. אבל דבר תורה אומר שמעות קונות, ולכן כשמדובר בארבע פרקים אלו, החכמים העמידו את דבריהם על דברי תורה שמעות קונות, ומכוח ההסבר הזה גם אצלנו הקניין בעירוב הוא לטובתו, אז, ולכן המעות קונות. ומודים בשער כל אדם וכו', מן שער כל אדם, אמר רב בעל הבית, וכן אמר שמואל בעל הבית, די אמר שמואל לא שנו אלא נחתום, לא שנו מה שהמעות ששולמו עבור העירוב לא קנו, זה רק אם מדובר בנחתום, אבל בעל הבית קונה. נחזור על רש"י בראש העמוד, רש"י על המשנה, ומודים בשער כל אדם, מפרש בגמרא, מי זה שער כל אדם? בעל הבית, שאמר לו חברו, הילך מעזו וזכה לי בעירוב. והלך אותו בעל הבית, הלך וזיכה לו שקנה עירוב. הואיל ואין בעל הבית רגיל למכור כיכרות, לא נתכוון זה ההוא ששילם לבעל הבית את הכסף, אלא לעשותו שליח, ונעשה כאומר ערב לי. אז אם הוא מנסח את דבריו ככה, זה מועיל וזה בתורת שליח. וגבי חבלי גופי, היא אמר לי ערב לי, אמרינה בגמרא דקני. זה עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. ויאמר שמואל, לא שנו שמה שמתן הכסף לא קונה אלא מאה, זה בתשלום מזומנים, מאה זה שם מטבע, אבל כלי קונה, כלי הכוונה קניין סודר. אם מקנים לבן אדם חלק במזון לשם עירוב על ידי קניין סודר, זה מועיל. ויאמר שמואל, לא שנו שלא קונה, אלא דאמר לו זכה לי, אבל אמר ערב לי שליח שוויה, וזה הוא בעצם ממנה אותו שליח, וקני. אמר רבי יהודה במן ואומרים, ראינו במשנה שהאמירה הזאת שאין מערבין לאדם אלא מדעתו, שצריכים הסכמתו, זה רק בעירובי תחומים, אבל בעירובי חצרות מערבין לדעתו ושלא לדעתו. אמר ממשיך הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרב יהודה, ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין, הלכה כמותו. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפני מורים מעוין, וכבר ראינו אחד כזה בגמרא, שתי דעות ברבי יהודה אם הוא חולק או בא לפרש התנא קמא. המשולשים שיופיעו בהמשך בשני כיוונים הם מיועדים להיות בירור בנושא הנה. אמר לרב חנה בגדתה, שם יורו בגדד, אז רב חנה בגדתה, הוא אמר לרב יהודה, הוא שואל, אמר שמואל אפילו במבוי שנתלו לקורותיו או לחייו. רש"י כותב, אמר שמואל אפילו במבוי שמידלו קורותיו בשבת, דמקר בא רב יהודה בפרק כל גגות ואמר מותרים לאותה שבת. אז השאלה, האם פוסקים להקים כמו רב יהודה גם בעניין לחי וקורה שנטלו בשבת? אמר לי, אז רב יהודה עונה, בעירובין אמרתי לך ולא במחיצות. אנחנו עד כה דיברנו בענייני עירובין, עירוב חצרות וכו', אבל הלחי וקורה עניינם מחיצות, מחיצה למבוי, ולזה לא התכוונתי כשאמרתי שהלכה כרבי יהודה, הכוונה כרבי יהודה בעירובים כמו שנאמר, ולא במחיצות. אמר לי רבחה ברי דרבה לרבשי, הלכה מכלל דפליגי, כשמשתמשים בביטוי הזה הלכה, וכך אמר שמואל מקודם, הלכה כבידה, אגב יש לנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו עם החץ דליאל, ששם ראינו שמואל אומר הלכה כבידה. האם באמירה הזאת אפשר להבין שיש חולקים? אני קורא עוד פעם, רמה לרב אחה ברי ורבה לרב אשי, הלכה מכלל לפליגי. ואמר רבי יושב הנביא, כל מקום שאמר רבי יהודה אחד מהביטויים האלו אימתי הוא במה, כמו במה דברים, במשנתנו כשורים את הביטויים האלו מפי רבי יהודה, אינו אלא לפרש דברי חכמים. אז אין צורך לומר הלכה כרבי יהודה, שזה נותן יש בזה משמעות שמישהו חולק. איפה הוא חולק? הוא אמר במשנה במה דברים אומרים, אז הוא בא לפרש, לא לחלק. והגמרא שואלת עכשיו בחזרה, ולא פליגי, ואתה אומר שרבי יהודה מסכים עם החכמים, וענן תנן נתווסו עליו עליהן, מוסיף ומזכה וצריך להודיע. שיטת רב יהודה עצמו, כשמדובר בעירוב חצרות ותוספת אנשים, אין צורך להודיע. כך ראינו במשנה שרב יהודה אומר מתי צריכים דעת, זה בעירוב תחומין, אבל בעירוב חצרות מערבים שגם שלא לדעת. וכאן רואים שהחכמים חולקים, שמדובר פה שוב פעם בעירובי חצרות, ויש צורך להודיע, לקבל את ההסכמה של החדשים להיות שותפים בעירוב. הגמרא עונה שאין כאן אמירה שחולקת הרב יהודה, הכה בחצר שבין שני מבואות. ובכך אי אפשר להגיד שאפשר לעשות עירוב בלי ידיעתו, כי אותו חצר צריך להחליט לאיזו מבוי יהיה שייך. שורת הגמרא, ואמר רב שיז ואמר פיסטה, זאת אומרת חלוקים עליו חבריו על רב יהודה, שכן חולקים עליו. אז איך אמרנו מקודם שרב יהודה רק בא לפרש את החכמים בזמן שרואים שהוא חולק עליהם? אלא ממשיך הגמרא לדף פי ב', גברה אגברה קרמית, אתה מנסה להעלות קושיה מאמורה אחד על אמורה שני, זה אינו קושיה. מור סבר פליגי, שמואל הוא סובר, הוא זה שמה הלכה כביהודה, והוא סובר שהחכמים חולקים, ומור סבר רבי יהושע בן לוי לא פליגי. לפני כעת לשוליים תחת הכותרת נושא, מהי משמעות המילים אימתי ובמה דקטני בדברי רבי יהודה. אומר הגמרא גופה, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה אי מתי ובמה, כמו במה דברים אומרים במשנתנו, אינו אלא לפרש דברי חכמים. רבי יוחנן אמר אי מתי, המילה הזאת לפרש ובמה, אבל כשהוא רבי יהודה אומר במה דברים אומרים לחלוק. וכאן הגמרא פותחת בקושיה, סימנו את השורות הבאות בערך 8 שורות כקושיה. ואימתי לפרש הוא והתנן, אלו הן הפסולים, כבר פסולים לעדות, המשחק בקוביה ומלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית. אמר רבי יהודה אימתי, בזמן שאין לו אומנות אלא היא, אז הם פסולים לעדות. אבל יש לו אומנות שלא היא, אם יש לו מקור פרנסה חוץ מהעיסוק שלו בהימורים כאלו, משחק בקוביה, מרווה בריבית, אם יש לו אומנות נוספת, הרי זה כשר. הוא כשר לעדות. ותני עלה בבריתה, וחכמים אומרים, וכאן ההווה מינה, שזה התנקמה של המקור שקדם לבריתה, בתחילת הקטע שבמסגרת. אז החכמים אומרים, בין שאין לו אומנות אלא היא, ובין שיש לו אומנות שלא היא, הרי זה פסול. נעקוב אחרי הקבקובים שלנו. כשרבי יהודה דיבר, הוא אומר אי מתי וכו', ואז הוא אומר אבל יש לו אומנות, אז הוא כשר. קבקבנו, יש לו אומנות, כשר. וכאן החכמים אומרים יש לו אומנות, פסול. והמחשבה היא שהחכמים כאן הם התנקמה שבאו, שהופיעו לפני רבי יהודה, ואז רבי יהודה אומר אי מתי, רואים שהוא חולק. אז איך אמרת מקודם שרבי יהודה שאומר אי מתי הוא בא לפרש ולא לחלק, כאן רואים שהוא חולק. הגמרא עונה, ההי הברייתא שהופיעה לפני שתי שבועות וחכמים אומרים וכולי, ההי אותם חכמים, זה בעצם דרב יהודה אמר רבי טרפון היא. זה שיטה אחרת, אבל במשנה שהתחיל עם המילים ואלו הן הפסולים, הופיע התנא קמא, ואז הופיע רבי יהודה, הוא השתמש במילה אימתי, ובאמת הוא בא לפרש. יש כאן שיטה שחולקת, זה לא התנא קמא שאחריו הופיע רבי יהודה, אלא זה שיטה אחרת. זה רבי יהודה אמר רבי טרפון דתניא, וכאן נראה אמירה של רבי יהודה ואמר רבי טרפון שיחזק את מה שאנחנו אומרים. אנחנו מביאים כאן מקור לא קשור להימורים, משחק בקוביה וכו', אלא למשהו אחר. אמר רבי יהודה משום רבי טרפון, לעולם אין אחד מהם נזיר. מדובר פה בשני אנשים, רואים אדם באופק, אחד אומר שאני אהיה נזיר אם ההוא נזיר, והשני אומר אני אהיה נזיר אם הוא, שבא באופק אינו נזיר. ועל זה רבי יהודה רבי טרפון אומר אף אחד מהם נזיר, לפי שאין נזירות אלא להפלאה. קבלת נזירות חל כשהאדם המקבל על עצמו מקבל באופן ברור, לא מתוך איזושהי ספק. אלמה כיוון דמספקה לאי נזיר אם לא נזיר הוא, מאחר שהיה ספק לאותם דוברים אם זה שבא באופק הוא נזיר או לא, לא משאבד נפשי, זה לא מתחייב, הוא לא נהיה נזיר, לא משבד את נפשו להיות נזיר. החנמי, גם באלול המשחק בקוביה, מפריחי יונים, כיוון דלא ידע אי קני, אי לא קני, הוא באי ידיע אם הוא ינצח או לא באותו תחרות שמוזכר לאל המשחק בקוביה ומפריחי יונים. הוא חסר ידיעה, לא יודע אם הוא ינצח או לא קני, לא גמר ומקנה, הוא לא מוכן להיפרד מממונו. רש"י כותב להפלאה שיהיה מדרו מפורש על הוודאי ולא בתורת ספק אי נזיר אותו הבא כנגדו. אז נקשר את זה למה שנאמר מקודם בברייתא שהופיע בתוך המסגרת אליעל. חכמים אומרים בין אם אין לו אומנות אלו, גם אם יש לו אומנות שלו היא, זה לא מכשיר אותו אדם להיות עד, להיות קשה לעדות, אלא פסול, כי עצם זה שהוא עוסק בדברים האלו, משחק בקוביה, מפריחיונים, הוא מקבל, הוא זה המנצח, הוא מקבל כסף מאדם שלא היה מוכן להיפרד מכספו. ולמה? כי אדם שהוא במצב של ספק לפי הגישה הזאת, הוא לא גמר ומקנה, הוא לא מוכן להקנות את כספו וחושו בנסיבות כאלו. לכן מי שעוסק בדברים אלו הוא פסול לעדות. ובכך זכינו לסיים פרק חלון, פרק שביעי, ובעזרת השם בשבוע הבא נתחיל פרק שמיני, פרק כיצד משתתפים בתחומים. עד כאן שיעורנו להיום.